בוקר טוב. אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2081, מאמר 922, המרבה לספר ביציאת מצרים. ניתן לשאול שאלות באתר האינטרנט www.kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. שוב, ספר כתבי רבש כרך ג' עמוד 2081, מאמר 922, המרבה לספר ביציאת מצרים. כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יש להבין מה יש להרבות על עניין יציאת מצרים, עד שאמרו כל המרבה לספר, הרי זה משובח. וכמו כן, יש להבין מה שאומרים בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זה ידוע שבאור אין מה להוסיף, אלא בהכלים. לכן מרבה שייך בהכלים, שהוא עניין חיסרון הרגש הגלות. וכשבא להרגיש עניין הגלות, אז הוא מרגיש שהוא עצמו נמצא במצרים. ואם כן, איך הוא יכול לומר את השבח של יציאת מצרים בזמן שהוא נמצא במצרים? וזה פירוש, חייב לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. וכמו שאמר אבי ומורי ז"ל, צדיקים יאמרו שירה לעתיד לבוא, אז ישיר.
אנחנו יודעים שכל החידוש בבריאה יש מאין, זה החומר, שחומר הזה רצון לקבל, שנמצא עם האור שברא אותו, שהאור זה קודם לרצון, והאור מחזיק את הרצון. אבל בתוך האור הרצון חייב להתפתח. יש לרצון שברא בורא היכולת להתחיל להשתנות על ידי האור, עד שמגיע להשתוות הצורה עמו. זאת אומרת, שהבורא ברא דבר הפוך מהאור, ו... הדבר ההפוך הזה שנמצא בתוך האור, על ידי האור, משתנה בהדרגה, בסדר סיבה ומסובב, עד שמגיע להשתוות השלמה עם האור. כך זה מתחילת הבריאה ועד סופה. ואין שינויים באור, אלה רק שינויים ברצון. ועל הרצון הזה אנחנו דנים, לומדים. רצון הזה זה גם אנחנו, גם מה שנראה שמחוץ לנו קיים משהו, שאנחנו חלקי הרצון. אנחנו לומדים איך הרצון הזה משתנה. זה כל החוכמת הקבלה. כל המדע שמסביר לנו הרצון ש... נברא על ידי האור, איך בתוך האור עובר כל מיני השינויים. ויש בהתפתחות הרצון הזה בתוך האור, להיות כהאור, תוכנית שהיא כבר מראש נמצאת בתוך החומר הזה, שנקרא סוף מעשה במחשבה תחילה, שלהגיע להשתוות, ומתוך השתוות לחיבור ביניהם, לדבקות ביניהם. ובתהליך הזה החומר, הרצון, עובר שלבים. סך הכל אנחנו לומדים שזה ארבע שלבים. שורש של, של כל ההתפתחות, קוצו של יוד מה שנקרא, ואחר כך, שלב א', ב', ג', ד', או יוד כ', ו' כ', עד סיום של כל ההתפתחות. כל הבריאה היא נמצאת באותה ההתפתחות של בן ד'. ובהתפתחות הזאת ישנו התהליך שבו אותו רצון לא מרגיש מציאותו, אלא מתפתח ללא הכרה עצמית על ידי כל מיני השינויים שבאים לו מתוכו, שנקרא שינויים טבעיים, אינסטינקטיביים. וישנה תהליך או חלק בתהליך ששם הרצון מתפתח על ידי הכרה, הבנה, התנגדות או הזדהות עם התהליך שהוא עובר בהכרח. ואומנם שחוכמת הקבלה היא מספרת לנו על הכל התהליך שרצון לקבל עובר מתחילת בריאתו יש מאין ועד סופו שמגיע להשתוות הצורה בינו להאור, אבל העיקר החוכמה הזאת מכוונת לאותו החלק בהתפתחות, לאותו הקטע בסדר סיבה ומסובב, שמסבירה איך הרצון לקבל הזה יכול להגדיל את ההכרה העצמית במה שהוא עובר. כי במידה שמכיר את עצמו ומה שהוא עובר, על ידי איזה חוקים, באיזה מטרה, לאיזה מטרה הוא עובד, על ידי זה הוא יכול להוציא מעצמו מרכיב נוסף בהתפתחות שנקרא בחירה חופשית, שמתבטא בזירוז ההתפתחות. ו זה בעצם העיקר. כי ודאי שאם רצון לקבל נמצא בשליטת האור ומתפתח, ואין שום דבר בבריאה אלא רק את שניים האלו שנמצאים בהשפעה זה מזה, אז העיקר הוא לא את הנתון הזה שמופיע מתחילת הבריאה, אלא מה שאפשר כאן עוד להוסיף בהתפתחות. והשפה הזאת שרצון לקבל מעצמו יכול כאן להוסיף היא, היא העיקר שבשבילה בעצם נעשתה כל הבריאה. בחירה חופשית, תנועה, נטייה מתוך החומר הזה בעצמו באחד מהשלבי ההתפתחות שלו. ועל זה אנחנו מדברים. זה שהחומר הזה מרגיש את עצמו שמתפתח על ידי החוקים, על ידי האור, זה מורגש בו כמצרים, כגלות. במה הגלות? בזה שלא יכול להשתתף בעצמו. השתתפות בסדר, השתתפות מטרתית, הכל מתגלגל ויגיע לסופו, אבל אני לא משתתף מזה, בזה. אני לא מגיע כאן לביטוי עצמי. זה נקרא גלות. אני לא יכול להיות יותר מהחומר המתגלגל. נמצא תחת שליטה. אלה שיתנו לי בעצמי, שיהיה לי, בוא נגיד, שיהיה לי בעצמי אפשרות להביע נכונות לאותה מטרה, נטייה לאותו הכיוון. זה יקרה בשבילי חופש, גאולה. לא שאני מרגיש את עצמי טוב או רע, לא מדובר על המטרה היא טובה או לא, אני בסדר או לא, ההתחלה, מי אני, הרצון והאור, אלה מדובר בסך הכל בהכרת העבדות שנמצא בשליטה ורוצה להביע מעצמו את הנכונות למחשבת הבריאה. רוצה בעצמו להתקדם, להיות גדול, להיות עצמאי, לעשות את הפעולות שמכיר אותם שהן הכרחיות ונכונות וטובות, אפילו שהן נגד טבעו. זה הכל כדי להביע את הפעולה החופשית. כך זה מתראה בו. ולכן אפשר לחלק בין גלות לגאולה, שאם לא מסוגל לעשות צעדים לקראת המטרה בעצמו, זה נקרא גלות. שמרגיש שרוצה לעשות את הצעדים האלה, אבל מתקדם עדיין אך ורק על ידי הטבע, שיכול בעצמו לעשות פעולות לקראת אותה המטרה, זה נקרא גאולה. ובגאולה הזאת יש כבר דרגות, עד כמה שכן מסוגל להזדהות עם המטרה ולקחת על עצמו כל העבודה בשינוי עצמי לקראת דבקות באור. השתוות הצורה לאור. לכן המרבה לספר, המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח, שכמה שיותר ויותר נמצא בהבחנות, בלימוד ההבחנות שבו בצורה הנוכחית שעכשיו מופיעים, ובצורה המתוקנת שצריכים להופיע במדרגה הבאה, הרי זה משובח. זאת אומרת, הרי זה משבח את מטרת הבריאה בעיניו, ומשבח את עצמו להידבק אליה, וכך צריך כל יום לראות את עצמו כאילו יוצא מהמצרים, זאת אומרת להשתוקק לדרגה הבאה. וכל פעם שמגלה את עצמו, אז מגלה את עצמו שהוא נמצא במשהו עדיין במצרים, שבצורה הדרגתית בכל מדרגה מתגלים הרצונות, נקרא הקבדת הלב, האביות, שאותם הוא צריך שוב ושוב לצרף לבחירה החופשית שלו.
סזר ולריו מברזיל שואל, למה הבורא שם את הנברא לחיות במצבים שבהם לא היה שם את עצמו?
זה אני לא מבין איך הוא מתייחס לבורא. שם את עצמו, לא שם את עצמו, הבורא הוא בן אדם. יש לו דמות איזה. הבורא זאת תכונה שנקרא כוח, שנקרא השפעה ואהבה. זה שכוח הזה לא עבר את התהליך הזה של השינויים מרע לטוב, אז זה כאילו יש לאדם יכולת להגיד הבורא לא עבר את זה, טוב לו, אבל אני צריך לעבור רע לי. כן, יש מקום, אם הוא שואל, אז ודאי שזה אחד מהטענות של הנברא. אנחנו לא יכולים לדבר על החוק, על התכונה, על הכוח שנקרא בורא. זה מה שנראה לנו עכשיו, זה לא מבינים ולא יודעים שום דבר. לכן לפי המידה הזאת הוא נסתר. וכמה שנבין ונרגיש, אז זה יתגלה. לכן אין לי תשובה לשאלה הזאת. למה בורא לא עובר הדברים כמוני? הייתי אומר שוודאי שהוא עובר את זה ופי כמה ממני. כי אם הרצון הזה, אהבה והשפעה, ואם אני מרגיש איזשהו סבל הקטן, אז ודאי שסבל הזה הקטן מורגש בו כסבל הרבה יותר גדול, כהפרש במדרגות ביני לבינו. זה כמו שהילד סובל, אבל אמא סובלת הרבה יותר ממה שהילד סובל. אז כך זה כאן, בכמה אפשר לתאר את זה נכון. לכן זה נקרא צער השכינה, שכינת בגלותה, שאנחנו מרגישים גלות בצורה אישית ולפי המדרגה הקטנה שלנו, שרע לנו, אבל העליון מרגיש את הגלות שלנו פי כמה שהוא יותר גדול מאיתנו, יותר משגר רוצה לנוק, הפרה רוצה להעניק. הסבל במדרגה העליונה הוא הרבה יותר גדול, שהעליון נמצא בצורה לא מתוקנת בזה שלא מזדהה עם המדרגה יותר עליונה. וכך זה בכל המדרגות, שבורא עשה את ההסתרה על עצמו, אז בהסתרה הזאת הוא מסתיר את עצמו מלהשפיע, מלאהוב, מלהתחבר, ובזה הסבל שלו הרבה יותר גדול משלנו. תגיד, בשביל מה כל הסבל הזה ובשביל מה כל הדברים האלה? כדי שלנברא יהיה מעמד משלו. אחרת אין נברא. הנברא הוא קיים רק בזה שנבדל מהבורא. אז חייבים לגלות כל הפער בינינו, ומעל הפער הזה לגלות כל הקשר בינינו. שקשר שמעל הפער, הפער הוא טבעי, רצון לקבל ורצון להשפיע, הם מנוגדים זה לזה, ומעליהם הקשר דווקא, האהבה, למרות הפער, שהיא קיימת מפני שמגיעים להשתוות, הצורה החיצונית, לא של הטבע. אז כדי לברוא את הנברא, חייבים אנחנו לעבור כל הדברים ההפוכים, כל המצבים ההפוכים, ולהגיע להשתוות יחד עם זה. ואז באינסוף כשמגיעים, אז מצד אחד נמצאים בגילוי הטבע שלנו, שהוא מקצה לקצה שונה מהבורא, ובגילוי הכוונה שלנו שהיא לגמרי נמצאת בהשתבות הצורה עם הבורא. ושניהם נמצאים בביטוי המקסימלי, המרבי. כן, דוד.
כאן כתוב, אז הוא מרגיש שהוא עצמו נמצא במצרים, ואם כן, איך הוא יכול לומר את השבח של יציאת מצרים בזמן שהוא נמצא במצרים? ואני רוצה לשאול, איך מצד אחד אנחנו מצווים להזמין חסרונות עלינו, להרגיש את החסרונות, ומצד שני אנחנו מצווים גם לדמות שאנחנו נמצאים בשלמות בגמר התיקון. זאת אומרת, זה דבר היפוכו.
אף פעם אדם לא צריך להזמין על עצמו חסרונות. למה חסרונות? זה שהם מתגלים, זה לא בלי שאני מזמין אותם. אני מזמין דברים טובים, אבל דברים הטובים מטרתיים. זאת אומרת, אני רוצה לגלות מה זה תכונת השפעה, מה זה בורא, מה זה להיות קרוב אליו, מה זה להבין אותו, את התכונה הזאת, את האהבה הזאת, מה זה להיות בתוך התכונה הזאת בעצמי, יחס אז אליי, יחס לאחרים, במה אני צריך להיכנס, להתקלל. אני צריך להיות בשמחה, אחרת זה עינויים, זה... מה, וינחו בני ישראל מהעבודה, זה נקרא לגאולה או לגלות? אני חייב תמיד להשתוקק לטוב ולהרגיש את ההתרוממות מזה. אם אני מרגיש מזה עצבות, זה סימן שאני לא נמצא לכיוון הנכון. זה נקרא שאני לא מתאר לעצמי נכון, גם לפי הכלים שלי, גם לפי המילוי שאני מקווה, אני לא מתאר לעצמי נכון את המדרגה הרוחנית. אנחנו אף פעם לא משתוקקים לאיזה צרות, לא יכולים להשתוקק לפי הטבע. אנחנו יכולים להיכנס לכל מיני צרות אם יש לנו מזה רווח, אבל כאן במצרים, אם אנחנו רוצים להתקדם נכון, אנחנו חייבים תמיד לראות לפנינו אור. אם אדם בוכה וחושב שמזה הוא מתקדם, הוא מקלל בזה את הבורא בליבו. זה לגמרי המציאות לא נכונה, זאת אומרת, הוא מסדר את עצמו בכיוון ובמצב לא נכון. זה, ישנם כאלה הצדיקים, ככה בגרשיים, כאילו צדיקים. תראו איך אני סובל, תראו איך אני, זה לא צדיק. צדיק זה מצדיק את הבורא. לפי מה? לפי הרגשה. צדיק זה השמח בחלקו. זאת אומרת, לא חשוב מה שיש לו, הוא שמח, קודם כל. וזה שבוכים, זה סימן שהאגו אוכל אותם, ולכן לא יכולים לצאת מתחת השליטה הזאת. זה לא מצבים הנכונים. אין בהם במה להתגאות. זה ממש קליפה. זה שנקרא שמוצצת את כל השפע מהדרך אחוריים, שכל הזמן מסיתה את האדם לעשות כל מיני פעולות, ואחר כך מוצצת את השפע. לגמרי לא נכון להיות בקשר עם הרוחניות ולבכות. זה נקרא שהוא נמצא באיזה אולי קשר עם רוחניות במשהו, אבל גם כן בקשר עם איזשהו מפלצת שכל פעם לוקחת ממנו בכוח, גונבת ממנו את כל מה שהוא משתדל שם להשיג בקדושה. כן.
אני התכוונתי, לא ברור שצריך להיות בשבח להודיה רוב הזמן, אבל התכוונתי לחסרונות מבחינת גילוי הרע.
גילוי הרע יכול להיות
שאותם אנחנו
צריכים לתקן. גילוי הרע יכול להיות רק מתוך זה שאני משתוקק לטוב. גילוי הרע יכול להיות מזה שאני שמח בגילוי הרע. כמו שבעל הסולם אומר, שמח אני ברשעים שמתגלים. שאדם שמח מגילוי, אז נקרא שהוא מוכן לגלות נכון את הרע, ושהוא מסתכל על הרע הזה כרע החיובי. מה זאת אומרת? המועיל. להתקדמות, שהוא אוהב את הרע הזה מפני שזה עוזר לו להתקדם, לברר עוד דבר ועוד דבר, עד שלא מבדיל בין רע לטוב, כי שניהם מועילים לו בדרך, בלי זה הוא לא יכול להתקדם. ושנאה להרע והבנה בנחיצות שלו, בזה שיתגלה, זה דבר שהם צריכים להיות מגוונים כך, מתקיימים כך בתוך האדם. העיקר, למה אנחנו אומרים שצריכים להיות באמונה למעלה מהדעת? צריכים להיות קודם כל למעלה מכל מצב. וכל מה שמתרחש ברצון לקבל וברצון להשפיע ובקבלה ובאהבה ובנתינה ובשנאה, כל הדברים האלה לראות אותם מלמעלה מהם. מלמעלה מהם. זה נקרא לשלוט בבירור אמת ושקר וטוב ורע, מר ומתוק. ואם אדם משתדל לשלוט על זה, על חלק הנברא שבו, על חלק הבורא שבו, נקרא שהוא נמצא כבר בחופש, שעוברים גם דברים טובים וגם דברים רעים, והוא עם כל אלו שעוברים מסתדר, מבין שזה צריך להיות. יש כאן עבודה של הכנעה עד שמגיעים לעבודה של השבח, וברצון לקבל מגלים שיש בו הכל כדי להגיע למטרת הבריאה, שהבורא שברא אותו נתן לו תוקף ו סדר התגלות, שזה כנגד האור, זה אחוריים של האור, ולכן צריכים לכבד אותו. זה אמנם שמלך זקן וכשיל, אבל זה מלך עד שאנחנו משתמשים בו, נשארים בו, משתמשים בו בצורה הנכונה, שרק משנים לו את הכוונה. זאת אומרת, להשתדל להיות מעל כל מה שמתרחש בתוך המוח וליבה, בנקודת הדביקות, מעל מוח ומעל הלב, זה נקרא להיות חופשי. כן.
מאיר מראשון שואל ובעצם אומר כך, סבל ואיסורים מנחלתם של נולדים גנטית עם כישורי התפתחות ממוצעים, או נולדים במדינות עניות כמו אפריקה, ולא נחלתם של נולדים במשפחות עשירות, או נולדים עם כישורים שמאפשרים להם להשיג מעמד וכסף. לכן השאלה, האם האור המקיף מביא איסורים רק לבני המעמד הנמוך, הבינוני?
אני לא מבין בכלל מאיפה לוקח שאלות כאלה. מה זה שייך? ודאי שכל נשמה ונשמה שהיא מקבלת לבוש החיצון הגופני, ביטוי כזה. זאת אומרת, מה זה לבוש החיצון הגופני הזה? הרצון שמרגיש את עצמו בצורת הדומם. זאת אומרת שבחמישה החושים שיש ברצון, ישנה הרגשה כזאת שהיא לא יכולה להתעלות על ידי הכוונה בעל מנת להשפיע. היא נשארת תמיד במה שהיא בעל מנת לקבל. ואדם מרגיש בתוך הרצון הזה, עם חמישה חלקים שבו, את המציאות, דומם, צומח, חי, מדבר. העולם, בקיצור. החיסרון הזה, הנמוך ביותר הזה, שבו אנחנו מרגישים את העולם הזה, הוא בכל מדרגה ומדרגה שאנחנו עוברים, בכל מצב ומצב שאנחנו עוברים, מצד לצד, בדרך שבה הוא מסובב, הוא שוב ושוב מתגלה, יחד עם המדרגה הרוחנית, שהיא נסתרת, והחלק הזה שברצון הוא מגולה. אבל כל המדרגה היא בעצם מדרגה אחת. כל המרכיבים שלה, גם חלק הרוחני שנסתר, וכאן גם חלק הגשמי הזה שמגולה. וכולם עוברים את המדרגות. אין לנו היום לשאול למה אחד נולד בצורה זו או אחרת. זאת אומרת, למה מתגלה אחד בעשר חלקים שלו, בעשר ספירות שלו, כך שמרגיש את עצמו בחלק הנמוך שבו, שהוא נמצא נגיד מאפריקה או מאמריקה או מרוסיה, או חולה או בריא או עוד בכל מיני הבחנות. כי זה לא תלוי בנו. אנחנו לא מבינים מה הסיבה לתוך הדברים הללו. וגם כן, מה זה לא מבינים? זה אנחנו מבינים שזה סך הכל נשמת אדם הראשון, שכל החלקים כך צריכים לעבור את התיקון. אבל זה שאנחנו משווים זה עם זה וזה עם זה, זה מתוך זה ששקועים בתוך הרצון הנמוך הזה שבכל מדרגה ומדרגה, שכל אחד ואחד נראה לו שיש לו תפקיד משלו העצמאי. אבל זה לא נכון. ברגע שמתגלה לנו תפקידנו הכללי, בוא נגיד, במערכת אדם הראשון, אז שם מתגלים דברים אולי הפוכים לגמרי, כמו שכתוב, עולם הפוך ראיתי. ואלו שנראים לנו שהם שם איזה בני שבטים שבאפריקה, המסכנים שסובלים כל כך מחוסר כל, מי יודע מה קורה עם הנשמות הללו, שהם יכול להיות שנמצאים בצורה אחרת לגמרי ברוחניות. זה שמתגלים התהליכים האלה כסבל בעולם הזה, ברמה הגשמית, יכול להיות זה מצביע על התעלות הנשמה שבעולם הרוחני. לכן אנחנו לא יכולים היום לקבוע משהו. אלה גם כן להצדיק אנחנו לא מסוגלים, כי להצדיק זה נקרא שאתה רואה את הדברים כמו שהוא מסביר לנו בהקדמה לתלמוד ספירות, איך שבורא לא עשה שום דבר רע לאף נשמה במשך כל התהליך שלה, אלא עשה רק דברים טובים. מזה שאדם רואה את התהליך הזה על כל נשמה ונשמה, מגיע למעמד שנקרא צדיק גמור, כי מצדיק את הבורא בכל הפעולות שלו. Ну, Михи, бо не насе.
רב, יש קטע באיזה סרט של חבורה של קומיקאים מאנגליה, שישו תלוי על הצלב ומתחיל לשיר, תמיד מסתכל על הצד החיובי שבחיים, ומיד מצטרפים אליו כל כל שאר אלה שתלויים על הצלבים לשיר הזה. זאת אומרת, זה הכל עניין יחסי. אבל השאלה שלי, הוא אומר, תאמר לעצמך כאילו אתה יוצא ממצרים, ואם בן אדם יקדיש, אני יודע, חצי שעה ביום, כדי להגיד לעצמו עדיף להיות בריא, יפה, עשיר וחכם, מאשר חולה, מכוער.
שאלה, בבקשה.
השאלה היא, זה נכון לכל דבר.
אתה צודק.
אני יכול לשכנע את עצמי.
אתה צודק, שאלה.
זאת
אני לא רואה כאן שאלה, בבקשה.
יש לנו שאלה מצופה לא מזוהה שאומר, אני יכול לזהות את הרע שבי, אך הגילוי שלו מתסכל אותי כי אני לא רואה את הפתרון. במה גילוי הרע יכול כן לעזור לי?
הוא לא רואה שדרע שבו.
אני יכול לזהות את הרע שבי, כן. אבל שאני מגלה את זה, זה מתסכל אותי. כי אני לא רואה פתרון בזה שרע לי.
אז זה לא גילוי נכון. זה עדיין לא גילוי נכון. גילוי הרע צריך להיות על ידי האור, על ידי הלימוד, על ידי ההשתתפות בחברה. אם גילוי הזה נעשה מתוך התקדמות קדימה, ואדם יודע מראש ומבין מראש שכל זה בא לו מתוך זה שהוא מתקדם, וכמה שיתקדם יתגלה לו עוד יותר רע, אבל רע זה שיתקדם שיתגלה זה יהיה כמי שדוחף אותו קדימה, אז הוא צריך לשמוח. ובהחלט אנחנו צריכים להבין שיש לנו יום ולילה, לילה ויום, וכל ההתקדמות היא מתחילה מערב, וערב ויהיה בוקר יום אחד. ולמה ויהיה ערב ויהיה בוקר? כי דווקא בערב ובבוקר יש לנו ערבוביה כזאת שאנחנו לא מבינים, לערב ממילה לערבב, שלא יודעים בדיוק מה זה אור, מה זה כלי, מה זה טוב, מה זה רע, מאיפה זה מגיע, מה קורה, אני מבולבל כזה, אני יכול לזהות וכבר לא יכול לזהות את הדברים, זה נקרא הערב. ואחר כך נכנסים מזה שאיכשהו מבולבלים, נכנסים לגמרי לחוסר הבנה, לחוסר הצדקה, לחוסר כיוון, לחושך. שאני נמצא במצב שאני לא יודע כלום. בשבילי זה הכל אותו דבר. מה? אין טעם, הכל תפל, הכל לא מובן. שאני דווקא במצב הזה מכין את עצמי, זאת אומרת משתדל להבין, משתדל להכיר, משתדל להרגיש, זה נקרא שאני עושה את ההכנה. במצב שנקרא תרדמה, זאת אומרת חוסר מוחין, חוסר האור, שינה, שאצלי שכיבה, שראש שלי ורגליים שלי נמצאים באותה עקומה, מתוך זה שאני לגמרי לגמרי פחות מבהמה, אני נמצא ממש בניתוק, מתוך זה שאני מברר את הדברים בצורה כזאת, אני מגיע פתאום לבירורים שהם בונים לי את הבוקר. כי מה? האור החדש שמתגלה והעיקר זה הבוקר. היום זה אחר כך זה לא חשוב. זה מתגלגל הלאה. העיקר זה ערב ובוקר. לא לילה ויום, כמו שאנחנו חושבים. ולכן אדם שמבין את ההתפתחות הזאת, שבהכרח צריכה לעבור עליו, אז הוא לפי זה מתקדם. הוא מסתכל על החושך, על כל מיני חוסר הבחנות, כמצב שבו עכשיו הוא צריך לפעול. הדבר הכי קשה זה לא שמרגישים רע, שלא מרגישים כלום. זה באמת המצב שהכי קשה ממנו לעלות, לשנות משהו. כן.
שאלה כבר מכמה חברים ששואלים על נקודת ההתקדמות שלנו. אם בעבר שמעתי ממך שצריך לאחד את השכל והרגש בהשתוקקות שלנו להשפעה, היום אני שומע שנקודת ההתקדמות היא למעלה מהדעת. אז איך זה משתלב? ומה זה הלמעלה מהדעת הזה?
למעלה מהדעת זה נקרא שאני שולט על השכל והרגש שלי, אני מבין את התהליך, אפילו שלא מבין אני מחובר לתהליך, אני לא נמצא בשפלות תחת שכל ורגש שלי, אני מבין שהדברים האלה הם דברים שבאים ועוברים, ויכול להיות מה שאני חושב עכשיו טוב, אחר כך זה יהיה רע, ומרגיש טוב, יכול להיות אחר כך מרגיש רע. התהליך הזה הוא תהליך שצריך ככה להתקדם, ואני מקבל כל מצב ומצב מלמעלה, זאת אומרת שאני מבקר אותו. אני לא רוצה להיות שפוט, אני לא רוצה להיות תחת המצב הזה כבגלות, בשליטה עליי. מגיע רע, מגיע טוב, אני נמצא מעל הרע ומעל הטוב, לא מאבד את הרגש ולא מאבד את השכל, ביקורת, קשר עם המטרה. שאני, מה שעובר בי ברצון שלי, ברצון לקבל שזה הכל אני, זה אצלי נחשב כבהמה, ומעל הבהמה יש לי נקודת הדבקות עם הבורא, שמתוך נקודת הדבקות הזאת אני תמיד משתדל לברר את הדברים, לצפות ממנה על הרצונות ומחשבות שלי. ואם אני מחליט או מבקר אותם מנקודה הזאת, אני יכול להרשות לעצמי אולי דברים שנראים מוזרים, אבל מחליט מתוך הנקודה הזאת. כן.
יש הרבה אנשים שכשאתה מדבר איתם הם אומרים לך שהם מבינים מה התיקון שהם צריכים לעשות, וכשאתה מתחיל לדבר איתם קצת יותר לעומק אתה מבין שמדובר בכל מיני דברים פסיכולוגיים. השאלה היא איך אדם יודע שהוא מכוון את עצמו בדרך הנכונה, שהוא הולך בדרך שתוביל אותו נכון לתיקון הנכון, לעבודה הנכונה.
בעצמו לא ידע אף פעם, כי אין לו כלפי מה למדות, אלא יכול רק לזהות את כמה שדברים האלו הם יותר נכונים או פחות נכונים כלפי הקבוצה. כלפי מה עמדות? אין לו כלפי מי. לכן ישנה שבירת הכלים, שכל אחד ואחד ירגיש את עצמו כשבור, ואז ימדוד את עצמו כלפי הסביבה. מה? אין אפשרות אחרת.
בסדר, אבל לא לכל האנשים האלה שאני מדבר עליהם לפחות מבינים שיש דבר כזה סביבה. אז איך אתה...
כי אין אצלם עדיין נחיצות לזה, הם עדיין לא נמצאים ברשימות שהרשימות האלה צריכות להתברר כבר מיד לקראת הדבקות, לקראת הקשר, לקראת הנטייה לרוחניות, לבורא. לכן אין להם לא מקום הזה ולא הזדמנות הזאת ולא כלום. אלה אולי נמצאים בכל מיני הרגשות הצער הכללי כמו כל העולם, וכמו כל העולם התקדמו בצורה כזאת. זה אחרת ממה שמתקדמים אלו שיש להם נקודה שבלב, נטייה אישית. כן.
אז בעצם לעבור ממר ומתוק לאמת ושקר, זה רק...
אין אצלם מר ומתוק ואמת ושקר בכלל. לבהמה אין דבר כזה. לבהמה יש רק מר ומתוק. האמת ושקר זה כבר, זה כבר ההבחנות שבתוך האדם. מה, זה ככה? מה אפשר לעשות? אתה יכול לאהוב אותם, אתה יכול, לא יודע, אמא שלי. מה זה חשוב? אבל אצלה בירור רק מר ומתוק. מה שטוב לחיים, מה שרע לחיים. נו, אדם יקר לי ואני אוהב אותה והכל, אבל זה עניין של הנשמות, הבירור אצלה עדיין כך. הבירור אצלי קצת שונה. כן? ולכן יחס התיקון לאנשים כאלו ממה שאדם נמצא. כן? אז הכוח הפועל, כן? המפעיל את הנבראים. הוא פועל בהם בצורה אחת ואלה כמונו בצורה אחרת. כן.
אז אני שואל, יש לאנשים כאלה בכלל סיכוי להגיע לאמת?
ודאי שכן, אבל בצורה כללית, כמו שכל העולם. כי זה פרצוף אחד, רק יש תפקידים שונים לכל החלקים שלו. יש תפקידים שאדם חייב לחשוב ולעשות חשבונות וכוונות ובירורים, ויש תפקידים שאדם צריך רק לבצע בלווין, לא הרבה מזה. אבל מתוך זה שנכלל עם כל הגוף, אז יש לו גם כן אותו דבר כמו שלגוף כולו. אנחנו רק לא מבינים שברוחניות זה בסופו של דבר כל נשמה משיגה כל הבריאה, למרות שאולי עשתה עבודה קטנה ביותר, כאילו לעומת הנשמות האחרות. אבל זה רק נראה לנו שעבודה קטנה, זה הכל צריך למדוד בצורה יחסית. כן, סגולית.
אז הם יגיעו לאמת רק מתוך כאילו זה שהם יבינו שצריך להתקלל?
הם הבינו שצריכים להתקלל מתוך מוראות החיים שרע להם, ומתוך זה שהתקרבו להתקלל, אז הרגישו שיש בזה איזה דבר נעלה יותר, יש עוד מרכיב רוחני, והרצו אותו גם כן, והבינו שצריכים להשפיע זה לזה, מתוך בוא נגיד הדברים שהתגלגלו בחיים שלהם. לא אצלנו שאנחנו משתוקקים לדבר שלא נמצא בנו, אלא יש בנו נקודה שבלב ואנחנו רוצים בעצמנו לפתח כוח וקטור הזה, להחזיר אותנו למקור שלנו. אצלם לא. זאת אומרת, אצלנו יש חישוב מצד הנקודה שבלב, שזה נקרא ראש המדרגה, ואצלם אין כזה חישוב, אלא רק נכונות להכניע את עצמם יהיה להם כגוף המדרגה.
אז הם יהיו באותה דרגה, נגיד, של בן אדם שעבר תהליך, שכאילו שעבר...
מתוך זה שהתקללו עם כל היתר, ויהיו נכנעים, כמו שכתוב, להיות אפר תחת כפות רגליהם של הצדיקים, אז מתוך זה הם יקבלו הכל מה שיש גם כן בדרגות עליונות. ודאי. וברוחניות... זה שלימות, אין מקצת, אין זה, אין... כל השאלות שלך, למה לא מגיע להם, או למה כן מגיע להם? למה מגיע להם, הם לא עשו עבודה גדולה? אין? למה כן מגיע? למה לא מגיע? במה הם מסכנים שככה הם נבראו מלכתחילה? אז אתה עוד לא יודע ולא יכול להקל את זה בשכל שלך, המוגבל, שדברים האלה הם לא כך, אלה כולם מגיעים לאותה המדרגה. ההתכללות, אנחנו לא יודעים מה זה התכללות, בעולם שלנו זה אין דוגמה לזה. מה זה נקרא התכללות? שכל אחד קונה הכל מה שיש בהשני על ידי הדביקות. אם אני דבוק למישהו, הכל מה שיש בו עובר אליי. אבל אם יש לי כלי קטן 10 גרם, איך יכול להיות? יש לי כלי לא קטן. אם בכלי שלי אני רוצה לשרת לכולם, אז יש לי כלי של כל האדם הראשון. זאת אומרת, מה שאנחנו נמצאים בעבודה שלנו, בהכרה שלנו, זה לא בכלי האמיתי שלנו, אלא רק בעבודה הסגולית, בהכרה קטנה, אין לי מילים. אנחנו צריכים, אין כאן מילים, אנחנו לא יודעים מה זה נשמה. אני לא יכול כאן בינתיים להסביר את זה. לא יוצא לי. אבל אז עוד כמה ימים זה יצא. כן, בוק.
יכול להסביר לקצת, בבקשה, מה זה אומר לא לאבד קשר עם הבורא בכל מיני מצבים?
לא לאבד קשר עם הבורא בכל מיני מצבים, זה נקרא שאתה רוצה להזדהות עם הרוכב על הסוס, ולא עם הסוס, שהוא תמיד מוביל את הסוס לכיוון הנכון, והסוס הזה מרגיש כל מיני מצבים, קשה, קל, טוב, רע. אבל אתה מבין שכל הדברים האלה שהסוס מרגיש במוחה ובליבה, זה הכל בא לו מהרוכב על מנת להביא את הסוס בכל התנועות שלו לדבקות ברוכב. שתנועות האלה יכולות להיות לא יפות, לא נעימות, לא מובנות, ובכל זאת הסוס דווקא במצבים הללו שהם לא נראים לו לא כהגיוניים ולא נראים לו כנעימים, בכל זאת הוא דבוק לרוכב. זה נקרא להיות מעל הבהמה. בסדר? נו גריש.
העולם הזה הוא עולם מדומה ואנחנו כחולמים. אז למה אנחנו מרגישים את עצמנו מנקודה לא יותר מתקדמת, פעם ראשונה שמרגישים? לא כולם נקודה שבלב, לא כולם עם כאילו תכונה שהיא כלפי בורא. או... למה לא מתחילים קצת קדימה? מהנקודה הזאת, כאילו יש איזושהי התפתחות. יש בכלל התפתחות. כשאנחנו מתעוררים באיזשהו רגע...
אתה תמיד... תגלה את עצמך בכל מצב בין המצבים הרוחניים בנקודה כזאת שאתה מנותק מרוחניות, כמו רבי שמעון, שמעון מן השוק, מפני שזו המציאות איך להגיד, שאין בה שינוי. על כל היתר ההבחנות עוברות שינויים. ועל ההבחנה הזאת לא. העולם הזה הוא נשאר העולם הזה. וזה דבר הכרחי. אני לא מבין איך אפשר בלעדיה, בלי ההכרה הזאת של המלכות הנמוכה ביותר הזאת, להתקדם. כי דווקא זה הבסיס שממנה סופרים את כל המדרגות. כן.
זה חלום, הוא לא חלום. כולנו
כחולמים,
למה אני
מתעורר? חולמים, הכוונה היא שאם נראה לי שאני קיים בזה בלבד, זה חלום. אם אני מרגיש את המדרגה הזאת מתוך ההכרה שלי במצב של הנשמה, ממדרגה רוחנית, אז המדרגה הזאת היא לא חלום. כי ממנה ועד איפה שאני מגלה את הנשמה שלי, זה הכל קומה שלי. זה חלק מהסולם שאני השגתי. חולמים אם אני נמצא רק בזה. כן. כי אדם שער, אז הוא יכול לספר, ראיתי בחלום כך וכך וכך וכך. הוא מספר על החלום, הוא בשבילו הדבר מציאותי, שהוא הולך לישון, ואז אצלו עוברים כל מיני מאורעות כאלה במוח, בהכרה, בתת הכרה וכן הלאה. הוא חוקר את החלומות האלו. אבל אם נמצא בתוך החלום ונראה לו שזה החיים, אז זה חולמים. כן.
אתה מדבר על עבודה סגולית, על זה. איזה מין סוג של עבודה יהיה לדור הבא, לילדים שלנו? שנאמר כבר לכולם יהיה גלוי שיש משבר, ויהיה כבר... זאת אומרת, לא נצטרך לשכנע בדברים שהיום אנחנו איכשהו...
אני חושב שדור הבא הוא כבר יגדל בצורה שאנחנו נכין אותו לחיים גלובליים, אינטגרליים, מאין ברירה. שאחרת זה יהיה דור שחבל לא להוליד אותו, חבל לגדל אותו. זה לסבל, כי אתה מוליד ילדים, ומלכתחילה הם לא מוכנים לעולם שאתה משאיר להם. לא מוכנים. הם לא יכולים להתקשר ביניהם כמו שהטבע דורש. הם לא יכולים ליצור קשרים בתעשייה, בתרבות, במסחר, בכל מיני מערכות שעד כה היו פעילים. ולכן זה יוצא שהכל זה יתפורר, כל המערכות הקשר בינינו. אנחנו לא מבינים עד כמה שזה כל החיים שלנו. וכל אחד הוא יורד, כמו בסרטים כאלה, יש נוראים בוליוודים על העתיד. שזה הכל זה משהו שחיים מהשרידים שנשארו מהעולם הפעם שהיה קיים. וזה מה שיקרה. האנשים האלה, הם יהיו ממש, ילדים האלו, הם יהיו משוטטים בעולם הזה, ללא לדעת איך להתקשר זה לזה. כל אחד הוא ככה עם המקל, עם האקדח, עם לא יודע מה, כלפי השני, כל אחד הוא חי בתוך איזה בור חור שיכול לעשות לעצמו כדי להגן על עצמו מאחרים. זה העולם כולו בכוח, כולו ברע, כולו בהתנגשות, כולו בהתפרצות. אני מקווה שאנחנו נבין שזה לא יכול כך להימשך. ואנחנו רואים עכשיו שהמשבר אפילו הזה, הקטן, כן, שהוא נוגע לנו ככה לבהמה שלנו, הוא כבר מתחיל לשפר לנו את הראייה, מה קורה כאן ומה יהיה. ואנחנו נצטרך להכין אותם לחיים האחרים, וגם כן את עצמנו, מאין ברירה. וכבר אני שומע פה ושם שבכל זאת מדברים על היחס חדש בין בני אדם שהוא הכרחי כדי לשרוד, ונראה לי שעוד כמה מכות עד שאנשים יראו שזה חייבים לעשות כאן ועכשיו. כן.
אז מה זה אומר מבחינת ההכנה שלהם, של הדור הזה? להיות מתורגלים לחיות ביחד, להיות מתורגלים לחיות בייחוד?
העיקר באיזושהי צורה להחדיר לתוך המודעות של האדם שנמצאים במשפחה אחת. כי במשפחה גם כן אנחנו רואים איך רבים האחים והאחיות, איך נמצאים בכל הוויכוחים וכל התחרויות. אלה, אני מתכוון במשפחה אחת שתלות הדדית וחרדה הדדית זה על זה, שכולם הבינו שלא יבינו, שזה יהיה מורגש בפנים, שזה יהיה מורגש. הבנה זה דבר חיצוני, הרגשה, הרגשת התלות הדדית, לא מטעם אהבה. אהבה אנחנו נצטרך בעצמנו לסדר בינינו, שתשלוט בינינו. אבל תלות הדדית זה שיהיה מורגש בכל אחד ואחד כעזקי ברזל ממש המקשרים אותנו, כקומוניקציה מחויבת שהיא מעלינו, כרשת שתופסה אותנו ומחזיקה אותנו בקרבה זה לזה, שכל אחד יראה את עצמו הקשור לכולם. נו, מה לעשות? קשור, תלוי. אולי מטעם פחד ואיומים, אולי מטעם קצת יותר טוב. זה כבר עניין של ההשגות. אני מאוד מאוד מקווה שזה יתגלה, ולפי זה אנחנו נרגיש נחיצות, וגם כן העולם ירגיש נחיצות בחינוך הגלובלי. זאת אומרת, איך אנחנו צריכים להתקשר זה לזה, לפי החוק הזה החדש? באיזה צורה אנחנו צריכים לעשות הסכמים זה עם זה, משפחות, תושבי העיר, תושבי המדינה, כל העולם בין המדינות, כל אחד עם עצמו שהוא עושה איזה פעולה, איך הוא צריך להתחשב בכל העולם, באחרים. זה הכל צריך להתגלות, התלות הזאת הדדית. והיא תחייב אותנו לתקן את היחס בינינו, שזה, אתה יכול להגיד יחס בינינו שזה משבר, וזה באמת משבר, כי זה בא לנו משבירת הכלים, ולתקן אותו המשבר זה בדיוק מיועדת חוכמת הקבלה. לכן היא עכשיו מתגלה, לכן אני לא רואה איזה מציאות שיכול להיות שאנחנו נשב הרבה זמן במסתור. אלא זה יתגלה שמתוך חוסר אונים שחייבים שיטה, ושיטה הזאת היא שיטה, אפילו שלא ידעו שזה חוכמת הקבלה. אבל זאת השיטה. היא מסבירה, היא באמת מדברת הגיונית, פותחת את האופקים, נותנת תשובות, וזה אחר כך שמגלים שזו חוכמת הקבלה, ובא מהבבל, כדי זה וזה לעשות, וכן הלאה, אז כבר מקבלים אותה בצורה הנכונה. שם הקבלה שיופיע האחרון. זהו. נו, נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק השני של השיעור בספר תלמוד 10 הספירות.